שלום לכולם, קהל טוב. מה אני שחסר? זה שיעור שהתגייס? זה מה שחסר. חבל. מה, טוב שהם התגייסו? חבל שהם יכולים להיות גם פה. הפטרת הבזר לצורה. הפסדנו הפטרות. מה זה הפטרות? חשובות. כמו הפטרת שבת הגדול שפעם הבטחתי לדבר עליה, בסוף לא דיברנו עליה. חבל מאוד. הפטרת שבת שמיני, העלאת הארון בירושלים, הרבה דברים גדולים יש לומר על זה. לא בפטרות הפסדנו? לא, אנחנו מדברים על הפטרות של שבתות, שבתות חול, לא שבתות מועד. מה? זה יקרא. הפסדנו. טוב. הפטרות תזריע מצורה. אז בעצם לשתי הפרשות הללו בשבת בשנה שהשבתות האלה הפרשות האלה נקראות בנפרד, שזה בשנה מעוברת, יש להם שתי הפטרות, שתיהם בספר מלכים, שתיהם מפרקי אלישע, ושתיהם עוסקות בצרה. תופעה מעניינת, אינני יודע אם מקרית, שבמקומות מאוד סמוכים יש לנו שני סיפורים גדולים על אלישע, גדולים, כי אצל אלישע יש סיפורים קטנים ויש סיפורים גדולים. שני סיפורים גדולים על אלישע שמתקשרים לאנשים מצורעים. ההסתרה של פרשת מצורע לפי כל המנהגים הפעילים, כלומר, לא, תזריע, סליחה, ההסתרה של פרשת תזריע לפי כל המנהגים הפעילים, שמה הם, תזכירו לנו. אשכנזים, ספרדים, תימנים, איטלקים, לפי כל המנהגים קוראים את הסיפור על נעמן, אבל מתחילים אותו כמה פסוקים לפני כן. תפתחו רגע במלכים, כי אנחנו ממילא עוד נעשו, צריך לקרוא שם במלכים ב' פרק ה'. הסיפור על נעמן הוא פרק ה'. תראו שזה באמת, כמו שאמרתי, סיפור גדול. מלכים ב' פרק ה'. עכשיו, לפי כל המנהגים, אין קוראים את כל הסיפור הזה, את כל פרק ה', אלא מסיימים בפסוק י"ט. כלומר, כשנעמן נפרד מאלישע, לאחר שאלישע סידר לו להתרפא מצרעתו, ואילו את הקטע האחרון של הסיפור, מפסוק כ' עד פסוק כ"ז, לא קוראים, לפי כל המנהגים. למה לא קוראים? כי זה סיפור לא נעים, איך בעצם אלישע מעניש את גיחזי ומעביר אליו את הצרעת של נעמן. אז כדי לא לסיים בפורענות, משמיטים את כל הקטע הזה. אז אז יוצא הפטרה קצת יותר מדי קצרה, 19 פסוקים, וגם קשה לומר שזה עניין שלם, כי הרי הסיפור הולך, אתם זוכרים מה הגמרא אומרת? צריך לקרוא הפטרה 21 פסוקים, אומרת הגמרא במגילה, אבל אם זה עניין שלם, אז אפשר גם פחות. אבל פה זה לא עניין שלם. זאת כנראה הסיבה שלפי כל המנהגים, מתחילים את קריאת ההפטרה שני פסוקים לפני פרק ה'. יש סיפור קצר מאוד, סיפור של שני פסוקים, שלושה פסוקים, ואיש בא מבעל של אישה, ואז מוסיפים אותם להפטרה, ואז יוצא שההפטרה היא בת 22 פסוקים. זה המנהג המשותף לכל העדות ולכל המנהגים, וזה המנהג של הפטרת תזריע. מעניין רק להזכיר שמנהג רומניה, וזוהי הפטרה ארץ ישראלית, היא להזכיר בכלל לפרשת תזריע, בכלל להזכיר ב... ישעיהו. ומפטירים בישעיהו את הפרק האחרון שאנחנו קוראים אותו בשבת ראש חודש, ותגידו לי אתם למה. הם מתחילים אותו בפסוק בסמחבר, ישעיהו סמחבר פסוק זין, בטרם תחיל ילדה, בטרם חיל לה חבלה והמליטה זכר. אישה כי תזריע וילדה זכר. ממש נפלא. בטרם תחיל ילדה, בטרם יבוא חבלה והמליטה זכר. אז זה ברור למה נבחרה הפטרה שמתחילה בפסוק שהוא מתאים מבחינה לשונית וגם רעיונית לפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר. זה לפנינו דוגמה טובה כיצד המנהג הארץ ישראלי והסתרה כמנהג רומניה לא מתחשבים כל כך בתוכן אלא בפסוק הראשון. לעומת זאת ההסתרה הבבלית שנקבעת בנאמן לא מתחשבת בעובדה שפרשת תזריע מתחילה ביולדת ובתומת יולדת, אלא בשאלה מה רוב רובה של פרשת תזריע. והתשובה, חוץ מהפסוקים הבודדים שעוסקים בתחילת פרשת תזריע ביולדת, שאר הפרשה עוסק בדיני המצורע, ולכן מחפשים הסתרה שעניינה צרה. זה פרשת תזריע. מה עם פרשת מצורע? בפרשת מצורע גם כן ארבעת המנהגים שותפים באופן בסיסי, שקוראים שני פרקים הלאה במלכים ב' פרק ז' בסיפור על ארבעה אנשים מצורעים שתכף נקרא אותו. ההבדל רק איפה בדיוק מתחילה ההסתרה. שני מנהגים קטנים, כלומר התימנים והאיטלקים, שתי העדות הקטנות, מתחילות את ההסתרה בפרק ז' פסוק א', ויאמר אלישע שמעו דבר אדוני, כה אמר אדוני, כעת מחר שאה סולת בשקל ושאתיים שעורים בשקל בשער שומרון. לעומת זאת הרוב, כלומר האשכנזים והספרדים, שאלה כמובן שתי עדות הרבה יותר גדולות, הם מתחילים רק בפסוק ג', וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. גם המקורות של הראשונים נחלקו בשאלה הזאת, מאיפה להתחיל את ההסתרה. עכשיו אני אגיד לכם ככה, ברמב"ם, לא יהיה איזה רמב"ם אתם מסתכלים, ברמב"ם הנדפס ברשימת ההסתרות כתוב להתחיל את ההסתרה בארבעה מצורעים. ומה תמוה פה? שהתימנים לא נוהגים לפי הרמב"ם, היעלה על הדעת? ראינו כבר שכל מנהגי התימנים בענייני הסתרות וגם בעניינים אחרים הם על פי הרמב"ם, אז בשביל זה צריך לקחת רמב״ם טוב. איזה רמב״ם טוב אפשר לקחת? או של הרב קפח, שזה על פי כתבי יד תימניים, או של הרב רבינוביץ', יד פשוטה, שזה על פי כתב יד אוקספורד, שעליו הרמב״ם חתם, שהוא גם ספרי עני, אתה יכול לראות את זה בקריחות של כמה וכמה ספרים שיצאו באותת מעליות, את ההערה הזאת של הרמב״ם בכתב ידו, בסוף כתב יד אוקספורד. אז אם מסתכלים ברמב״ם על פי כתבי יד אלה, כתבי יד התימניים וכתב יד אוקספורד, אז באמת הרמב״ם כותב להתחיל את ההסתרה ב"ויאמר אלישע שמעו דבר השם", כמו שנוהגים התימנים. כלומר התימנים נוהגים לפי הרמב״ם האמיתי. כאן אני רוצה להעיר הערה כללית שכדאי לזכור אותה. בכל המקומות שהרמב״ם, בספרים שלנו הנדפסים, שהרמב״ם מביא נוסחאות תפילה או מנהגים כמו קריאת ההסתרה, תקנו המדפיסים את הרמב״ם כך שיהיה בהתאמה למנהג של המדפיסים עצמם. למה? כי אמרו, מה, אנחנו מדפיסים ספר, הוא יגיע לידי חברים שלנו, והם יגידו, איך הרמב״ם כותב להגיד נוסח כזה? ידוע שהנוסח הוא אחר כי אנחנו אומרים נוסח אחר, ולא עולה על הדעת שאנחנו נתקן את נוסח מה שאנחנו מתפללים בבית הכנסת, שהוא על פי רבותינו הקדושים. אז כדי למנוע את הסתירה בין שהקורא עלול להיקרלה לתוכה, כן? הסתירה בין המנהג שלו לבין מה שכתוב ברמב״ם, תקנו את הרמב״ם. אני לא אעזו לתקן את הרמב״ם במקומות שבהם הרמב״ם פוסק הלכות, אבל במקום שהרמב״ם אומר זה נוסח התפילה או אלה ההסתרות שאנחנו קוראים וזה סותר את המציאות, אז את מה נתקן? את המציאות או את הרמב״ם? תקנו את הרמב״ם. ולכן במקומות האלה שהרמב״ם מביא נוסח, נוסח ההגדה, נוסח התפילה, נוסח של ברכות, ההסתרות, שזה גם סוג של מנהגי בית כנסת, בכל המקומות האלה אין לסמוך כלל על הרמב״ם הנדפס. אולי גם במקומות הרב רבינוביץ' היה אומר שבכלל אין לסמוך על הרמב״ם הנדפס, אבל בשאר המקומות זה עדין. פה ממש ברור, אנחנו יודעים שהמדפיסים שיבשו בכוונה את הרמב״ם, לדעתם הם לא שיבשו אותו אלא להפך, תקנו אותו כדי שהוא לא יהיה בסתירה לנוהג הקיים. וזה מה שקרה פה. הרמב״ם כתב שההסתרה היא שימור דבר השם, אמר המדפיס, מה פתאום? אצלנו בעיר לא מסתירים שימור דבר השם, אלא זה ארבעה אנשים היו מצורעים? תיקן. כן, זה לא של שני פסוקים, אבל יש גם ראשונים אחרים שהם מצדיקים את ה... כלומר, שאומרים שצריך להתחיל בארבעה אנשים היו מצורעים, כמו האשכול, הרוקח, אם זה הרוקח, אבודרהם, כל אלה זה עדויות, האשכול עדות מאיפה? לא, פרובנס, הרוקח, אשכנז, גרמניה, רומייבה, ואבודרעם, ספרד. כלומר, זה מעניין שיש לנו פה גם ספרים מספרד, גם מפרובנס, גם מאשכנז, כולם, כל הראשונים האלה כותבים להתחיל מארבעה אנשים היו מצורעים, וכך נוגעים באמת האשכנזים והספרדים. ורק התימנים, נאמני ביתו של הרמב״ם והאיטלקים, רק הם מתחילים כמו שהרמב״ם כתב. מה? אתה צודק מאוד, אנחנו תכף נצדיק את הרמב״ם, הרי ברור שבאנו להצדיק את מנהג התימנים והרמב״ם, מה? זה ברור. כלומר, לו היה בידי הייתי משנה את זה, אבל הבעיה היא עוד יותר גדולה ממה שאתה אומר. איפה מסיימים את ההפטרה? מה? בסוף הפרק, תמוע מאוד הסיום הזה בסוף הפרק. למה? וירנסו, כן? מסיימים בדבר רע. באמת, אני לא יודע מה האשכנזים והספרדים, לא אכפת להם לסיים בדבר רע. פלא, פלא גדול.
זה ארוך מדי.
מה?
זה ארוך מדי, זה לא
אכפת. אז בוא נראה, יש עצה. יש שתי עצות. מה עושים כשהפטרה מסיימת בדבר רע? מה עושים? מה? או ממשיכים, או מקצרים. אלה שתי אפשרויות. למשל, בפרשת שמיני, בשבת שעברה, תראו מה היה. לא למדנו את ההפטרה הזאת, אבל בואו נגיד עליה משהו. הסתרנו בשבת שעברה בשמואל ב' פרק ו'. הנושא, מה הנושא של הסיפור? העלאת אהרון לירושלים. מתחילת הסיפור קראנו את ההפטרה. איפה הסיפור מסתיים? תפתחו, תשאירו אצבע במלכים ב' פרק ז', ותפתחו רגע בשמואל ב', שמואל ב' פרק ו'. איפה מסתיים הסיפור הזה? במילים, בסוף הפרק, נכון? סוף פרק ו', זה סיום הסיפור. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. שום מדע לא הסכימה לסיים את ההפטרה בפסוק הרע הזה, שזה עונש. ברור שהפסוק רוצה לומר, בגלל מה שמיכל עשתה ובגלל ההתנהגות של הביקורתית כלפי דוד ומה שדוד צדק בו, אז היא נענשה, לא היה לה ילד עד יום מותה. בזה לא מסיימים את ההפטרה. מה עושים? אז הספרדים תמיד נטייתם לקצר, חתכו את הקטע הזה. איפה הם מסיימים את ההפטרה? בפסוק י"ט, וילך כל העם איש לביתו. זה באמת נראה סיום. איך אנחנו קוראים לסיום כזה? ביזור דמויות. זה יכול לראה, אם לא היינו קוראים הלאה, היינו חושבים שבזה מסתיים הסיפור. פה מסיימים הספרדים, יצא להם הפטרה של כמה פסוקים? 19 פסוקים. זה קשה לומר שזה עניין שלם, כי זה לא עניין שלם, כמו שהזכרנו, כי הסיפור ממשיך. אבל ההמשך הם לא רוצים אותו. לא רוצים אותו, ההמשך הוא לא טוב. הם לא רוצים לסיים ברע. אז הם העדיפו את השיקול לסיים בטוב, קיצרו את ההפטרה וחתכו אותה במקום שדי הגיוני לחתוך, צריך לומר, ונשארו עם 19 פסוקים בהפטרה. האשכנזים לא רצו את הפתרון הזה, כנראה בגלל שזה רק 19 פסוקים. אבל הם גם לא רצו לסיים, ההפטרה היא 23, הפרק, הסיפור, 23 פסוקים, זה היה מספיק. אבל לא רצו לסיים בפסוק לא היה לילד יום מותה, אז התחילו לתוך פרק ז', כשהתחילו לתוך פרק ז', נקלעו למצב שאי אפשר היה לסיים בשום מקום עד המקום שמסיימים, שזה איזה? י"ז. ככל הדברים האלו, ככל החיזר הזה, כן דיבר נתן על דוד. אגב, גם הרמב״ם כותב ככה, וגם התימנים בטח נוהגים ככה. גם הספרדים מסיימים, עוד יותר קצר מה... אז זה אני לא מכיר אותם, לא בדקתי. בקיצור, הבנתם מה קרה לאשכנזים ולרמב״ם? התחילו לתוך פרק ז', אז כבר הוסיפו, כמעט הכפילו את ההפטרה. וזה אחת ההפטרות הארוכות של השנה יוצא, הפטרת פרשת שמיני. למה? בגלל שלא רצו לגמור בפסוק, לא היה לילד עד יום מותה. זה הרי ברור שאין שום, כל נבואת נתן לא שייכת לעניין. אולי כן שייכת, אתם יודעים, קשה למצוא שייכות. השייכות היא כמובן בין מה, למה יקראו את ההפטרה הזאת בשבת שבוע? פרץ הוזה מקביל למותם של נדב ואביהו. אז בעצם אין צורך אמיתי בפרק ז', חוץ מאשר לא לגמור בדבר רע. עכשיו נחזור להפטרת פרשת מצורע. האשכנזים והספרדים מסיימים בדבר רע, וזה מאוד מפתיע. ממש מפתיע שמסיימים בדבר וירמסו אותו העם בשער וימות, דבר לא מקובל, פלא. והרי ראינו רק בשבת שעברה שלא רצו שום עדה, לא הסכימה לסיים בפסוק פחות קשה. לא היה לילד דעת יום מותה, זה פחות קשה מאשר וירמסו אותו העם בשער וימות. כבר אמרנו שפורענות של רשעים גם לא רוצים לסיים. אולי, אבל אתה יכול להגיד גם מיכל נשאל על חטא. מה? אז אין לדבר סוף. בקיצור, מה הפתרונות? בספר שנקרא ספר השולחן של תלמיד הרשב"א, שאני מסופק אם הוא יצא בדפוס, שמביא בו את רשימת ההפטרות, הפתרון שלו זה כנראה פתרון שהיה רווח בספרד, אם זה תלמיד הרשב"א זה ספרד של איזה מאה? מה? 114? כאילו הוא מאוחר ב-114? הוא אומר לסיים ספר השולחן, אמרנו, כן? בפסוק תזיין ויצא העם ויבוזו את מחנה הרם ויהי שעה סולת בשקל ושעתיים סורים בשקל כי דבר השם. סיום בדבר טוב. הפסוק הבא זה כבר נכנס לשליש ולמה שקרה לו. לא קוראים את זה. זה פתרון אחד, אבל שוב, מה הבעיה שלו? קצר מדי. זה לא סתם קצר מדי, אלא קצר מדי במקום שאין הצדקה, כי זה לא עניין שלם. רק כדי לא לגמור בדבר רע, קיצרו את זה. אבל ראינו שגם הספרדים עשו את זה בשבת שעברה. הפתרון האחר זה הפתרון של הרמב״ם, שכותב שמדלגים מהפסוק וירמסו את העם בשער וימות, מדלגים עד לפרק י"ג, פסוק כ"ג. והרי מותר לדלג בנביא, כתוב שבנביא מדלגים. מותר לדלג בנביא קדימה, אז מדלגים קדימה עד פסוק י"ג, פסוק פרק י"ג, פסוק כ"ג, וקוראים פסוק אחד. ויחן אדוני אותם וירחמם וישם אליהם למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב, ולא אגש איתם ולא ישליחם מעל פניו עד עתה. זהו, שמים בדבר טוב. מה? וגם יוצא 21 פסוקים, יפה, השלמה. הדילוג הזה מוסיף עוד פסוק אחד, אז לא היינו זקוקים לזה, כי זה... עכשיו, תראו, הפסוק הזה הוא נפלא, באמת, מי שקבע לדלג עד שם, הוא עשה דבר נפלא. הוא אינם הוציא את הפסוק הזה מהקשרו, אבל מה הפסוק? מה?
זה בדיוק העניין.
זה בדיוק סיכום נאמן לסיפור של ההפטרה של פרשת מצורע. ממש, הפסוק הזה ממש נראה כאילו הוא בא להגיד מה קראת. למרות שזה בכלל לא ככה, אין קשר בין הפסוק הזה לבין הסיפור בפרק ז', אבל זה פשוט דבר נפלא, גם לסיים בדבר טוב וגם לתת איזה פסוק שמאיר את כל ההפטרה באור נכון. זה הרמב״ם, וכמובן מי נוהג ככה? התימנים והאיטלקים. התימנים והאיטלקים שניהם נוהגים לדלג עד הפסוק הזה ולהוסיף אותו להפטרה כדי לא לגמור בדבר רע. זה מנהג קריאת ההפטרה של פרשת מצורע. עכשיו אנחנו במצב חדש, שלא קוראים את שתי ההפטרות האלה, כי קוראים את עזרי המצורע יחדיו. אז איזה הפטרה קוראים במקרה כזה? לפי הכללים של ההלכה, קוראים את ההפטרה האחרונה ולא את ההפטרה הראשונה. ולכן נקרא בשבת זו, וגם נעסוק בשיעור, בהפטרת ארבעה מצורעים. אנחנו תכף ניכנס להפטרה הזאת, ורק נעיר הערה לפני שאנחנו ממשיכים. שני ספרים של הראשונים. אחד זה סידור טרויש עירו של רש"י. זה סידור שאני לא יודע בדיוק מי, לא ראיתי אותו במו עיניי, וזה סידור שנדפס מכתב יד לפני למעלה מ-100 שנה בגרמניה. ובספר שנקרא ספר המחכים, שאני חושב שמקורו באחד מראשוני פרובנס, בשני הספרים האלה יש רשימות הפטרות מוחלפות ההפטרות של תזריע ומצורע. כלומר, בתזריע קוראים את ההפטרה של ארבעה מצורעים, ובמצורע קוראים את ההפטרה של נעמן. עכשיו, אם זה היה ספר אחד שכותב, הייתי אומר, התבלבל. אבל זה שני ספרים שכנראה אין ביניהם הרבה קשר. לא מאותה תקופה, ולא מאותו מקום. מנה שני עדים מוזרים, אומרים שבעצם סדר ההפטרות מוחלט. כשחשבתי רגע והבהרתי בדבר, חשבתי שבעצם יש הרבה מאוד היגיון בהחלפת הסדר. מדוע? אלה שני הסיפורים בספר מלכים היחידים בעצם שעוסקים במצורעים, ויש לנו שתי פרשות שעוסקות בצרה. אבל מה ההבדל קודם כל בין הפרשות? מה בין תזריע שעוסקת בדיני הצרה למצורע, שגם היא עוסקת בדיני הצרה?
מה?
לא, רק מה שתראו לו לטהר אותו. תבריאה מטפלת בדיני המצורע כשהוא מצורע, איך יודעים להגדיר אותו כמצורע, ומה דינם בהיותו מצורע. הדין שהוא יושב מחוץ למחנה ותמי תמי יקרא וכו' וכו', כל הדינים האלה נמצאים בתבריאה. מצורע מתחילה, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. וכל התהליך של ריפוי, של טיהור המצורע הוא מורכב ומסובך, ופרשת מצורע בעצם עוסקת בטיהור המצורע. עכשיו בואו נראה במה עוסקות שתי הפתרות. במה עוסקת הפתרת נאמן? לא נגיד עכשיו על מים, אבל במה היא עוסקת? בטיהור המצורע. ובמה עוסקת פרשת הפתרת, לא הפתרה, פרק על ארבעה מצורעים? בזה שהם יושבים מחוץ לחומה. למה הם יושבים מחוץ לחומה? כי זה דינם של מצורעים. כמו שאומרת המשנה בערכים כמדומני, שמקודשות ערים מוקפות חומה יותר משאר ארץ ישראל במה, שמצורעים משתלחים מתוכם. כלומר, דין המצורע בארץ ישראל, במדבר, המצורע היה יוצא מחוץ לשלושת המחנות. אגב, זה המצורע היחיד, היחיד שיוצא מכל שלושת המחנות. המתנה היחיד שיוצא לשלושת המחנות. מה התרגום של זה בתקופת ההתיישבות בארץ ישראל? שהוא יוצא מחוץ לערים מוקפות חומה. מחוץ לערים המוקפות חומה. אז בעצם איפה אנחנו רוצים את הגשמת הדין הזה שהמצורע יוצא מחוץ למחנה? בארבעה מצורעים שהיו יושבים פתח השער מחוץ לעיר. אז מתאים באמת שארבעה מצורעים יהיה הפתרה לתזריע, ושנאמן יהיה הפתרה למצורע. אני לא יודע אם יש לנו אפשרות לבדוק את זה, אני צריך להתייעץ עם בעלי מקצוע, אם יש אפשרות לבדוק מה בגניזה הקהירית, מה היה בתקופת הגאונים. כי אם אני אמצא אישור באחד מכתבי היד העתיקים שבאמת מוחלטת השיטה וצריך להפוך את ההסתרות, אז אני חושב ששתי העדויות האלה של ספר המחכים בסידור טרויש הם מעידים בעצם על המנהג הקדום. עכשיו, איך קרה שהמנהג הזה התבלבל? כנראה בגלל ששתי הפרשות האלה לפעמים קוראים אותם בנפרד, לפעמים קוראים אותם יחד, אז זה היה כנראה סיבה לבלבול. מה? ואז ההפתרות הן... לא, זה ההפך. מה? לא, לא. באמת אולי זו הסיבה ששינו את זה. כי עכשיו קוראים לפי סדר התנ"ך. קודם קוראים את נאמן בפרק ה', ואחר כך ארבעה מצורעים בפרק ז'. ולפי מה שאני מציע, אז קוראים קודם את פרק ז' ואחר כך בפרק ה'. אבל אין קשר בין הדברים, כלומר הסדר בספר מלכים לכאורה לא מחייב. טוב, בכל אופן זאת הערה מעניינת והייתי מאוד רוצה לבדוק אותה. אני לא יודע איך בודקים אותה אפילו, אבל... איפה גיחזיר? גיחזיר לא כתוב בתנ"ך, אצלי בכל אופן. ועד התנ"ך שלך כתוב. לפי מדרש חז"ל, אז באמת אי אפשר לשנות את הסדר, זה בעייתי. טוב, זהו, זה מה שיש לי להגיד על מנהגי קריאת ההפטרות לפרשות תזריע ומצורע, ועכשיו, אחרי החגיגי הזה, אנחנו מתחילים לעסוק בהפטרה עצמה. כבר הזכרנו כמה פעמים שאין התאמה בדרך כלל, או בהרבה מאוד מקרים, בין גבולות ההפטרה לבין גבולות היחידה הספרותית. ברוב המקרים ההפטרה מקצרת את היחידה הספרותית ולא מביאה אותה בשלמותה, או לפעמים הפוך, היא מביאה את היחידה הספרותית ועוד אחת, או עוד חלק. במקרים נדירים, כמו במקרה שלנו, היחידה הספרותית, או במילים יותר פשוטות, הסיפור מתחיל לפני ההפטרה. ההפטרה מצטרפת לסיפור מן האמצע. לא משנה לפי איזה מנהג. גם לפי הרמב״ם והתימנים והאיטלקים, ההצטרפות של ההפטרה אל הסיפור היא מן האמצע. וקל וחומר לפי האשכנזים והספרדים. אז איפה הסיפור הזה בעצם מתחיל? הסיפור מתחיל בפרק ו' פסוק כ"ד בתיאור המצור על שומרון והרעב הנורא שהסתרר בשומרון עקב אותו מצור. אנחנו נקרא את הסיפור בשלמותו, כיוון שהדיון בסיפור מחייב לראות את, את הסיפור על פי גבולותיו הטבעיים, ולא על פי גבולות ההסתרה שהם גבולות מלאכותיים. ויהי אחרי כן, ויקבוץ בן הדד מלך הרם את כל מחנהו, ויעל ויעצר על שומרון. ויהי רעב גדול בשומרון, והנה צרים עליה עד היות ראש חמור בשמונים כסף, ורובע הקו דיזיונים בחמישה כסף. כלומר המצור, אני אפרש כמה דברים קשים תוך כדי קריאה, המצור נמשך עד מצב שבו בשוק של שומרון מכרו ראש חמור בשמונים כסף. למה מה זה חמור? מותר לאכול חמור? מה? היה רעב, לא היה משהו אחר לאכול, תכף נראה שאוכלים גם בני אדם, אז לא הייתה ברירה. אבל חמור הוא מלך חמור, ראש חמור, ברור הרבה מה לאכול. ראש חמור עולה 80 מה כסף? שקלים, 80 שקלי כסף. זה רוב הקו דיוויונים, כלומר צועת יונים בחמישה אחת. מה חיפשו בצועת יונים? או גרגרים, או חומרי הסקה, או שניהם גם יחד. כלומר, הרעב היה כל כך כבד עד שהסחורות הכי בזויות שבשאר ימות השנה אתה לא מסתכל עליהן בכלל, פה היו במחירים עצומים. ואם מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו לאמור, הושיע אדוני המלך. גם פה אני אצור. יש לנו מוסד חברתי בתנ"ך, שמי שלא מכיר אותו, אני כבר דיברתי על זה לא פעם, לא שם לב אליו. נציב תלונות הציבור, אתם יודעים מה זה? אז בתקופת המלוכה נציב תלונות הציבור היה המלך בעצמו. המלך היה עושה סיבוב רחוב בעיר שלטונו, בעיר שבה הוא מלך, וכל אזרח שהרגיש את עצמו מקופח על ידי רשויות השלטון או על ידי אחד מהחברים שלו, זאת אומרת, כל אדם שהרגיש שהוא נעשה לו עוול, היה רשאי לגשת אל המלך, על המלך ולשטוח לפניו את טענותיו. המוסד הזה נקרא הצעקה, במקרא הצעקה אל המלך. הצעקה אל המלך זה הפנייה אל המלך שהתערב בכוח שלטונו לתיקון עוול שנעשה לאדם, לאזרח. הצעקה למלך כוללת שני מרכיבים. האזרח צועק, הושיע אדוני המלך, והמלך עונה לו, מה לך? ואז הוא פורץ את טענתו, ואם המלך חושב שטענתו צודקת, אז המלך מטפל ומסדר את הבעיה של אותו אזרח. כלומר, כאן המלך מתפקד כנציב תלונות הציבור. בתימן, אגב, אמרו לי יהודים מתימן, מלך תימן, היה פעם בתימן מלך, עד לפני לא הרבה זמן, כלומר די הרבה. מלך תימן היה עובר על, חמור, על סוס או על פרד, אני לא יודע, בסמה, והמוסד הזה התקיים בתימן עד עליית יהודי תימן, עוד היה דבר כזה, וגם היהודים היו יכולים לגשת אל המלך ולצעוק לפניו על עוול שנעשה להם ולתבוע, והמלך היה מתעניין ועושה ככל יכולתו. זה, הדבר הזה נזכר בתנ"ך 5-6 פעמים, אם אני אתאמץ עכשיו אני אוכל למצוא לכם את כל המקבילות, אבל זה לא הנקודה. מעניין איך המלך עונה לה, אחרי שהיא צועקת אליו. ויאמר, לפי הטעמים אני קורא, לפי את, איך שהפסוק כתוב לפנינו, ויאמר, אין הושיעך אדוני, ואין הושיעך, המן הגורן או מן היקב? ויאמר לה המלך, מה לך? נעצור פה. הפרוצדורה הרגילה של צעקה אל המלך, המלך היה צריך לענות לה מיד, מה לך? לפני שהוא עונה לה את התשובה האמיתית, המתבקשת, מה את רוצה? אז הוא בעצם כבר מראש אומר, אני לא יכול לעזור לך. אין לך מה לצפות לעזרה. מאין הושיעך, מן הגורן או מן היקב? אין לי, רעב עכשיו, אין לי אפשרות לעזור, אין לי אפשרות להושיע, אין לי מה להושיעך. אבל המילים הראשונות שהוא אומר לה, שלוש המילים, אל יושיעך השם, הן קשות מאוד. וכללה, למה הוא מקלל אותה? מסכנה, יש לה איזה בעיה, איזה מצוקה, למה הוא אומר לה אל יושיעך השם? מה? קללה זה סוג של ברכה? מי אומר שהוא כופר בהשם? מי אומר שהוא כופר בהשם? מי אמר? אתה יוצא מתוך הנחה שהוא כופר בהשם? אני שולל את ההנחה, הוא לא כופר, לא כופר בהשם, הוא חוטא, אבל חוטא זה לא כופר בהשם, הוא גם לא חוטא, איפה הוא חוטא?
נכון, הוא לא כופר בהשם, אבל
מצד שני, אם
אתה לא מתגיד לנושא אדם, כאילו לא מתגיד לנושא אדם,
אבל אנחנו אומרים הפוך, שלא נעזור. אם לידך, לאף תוכל הקדושה, לא למתנות בשר ודם.
אנחנו אומרים הפוך, אבל
אחרי
זה הוא גם
מאשים
את...
אחרי כן עוד לא, זה נפק לא יודע מה יהיה אחרי, עוד לא קראנו. כן.
זה
מיקום
של
כמה חומר
של
מיני.
כל
מה שאתה,
איפה אני
אשאתה?
כל
מה שאתה,
איפה אני
אשאתה? זה יפה מה שאתה אומר, והרבה פרשנים הולכים בדרך הזאת, ואז בעצם מה שאתה עושה זה שאת העל, אתה מפרש איך? לא. ויושיח, לא בלשון, אתה מעביר מלשון עתיד ללשון עזר. כלומר, במקום אל יושיח השם, אז לא הושיח השם. השם לא הושיע אותך. ואני, מאיפה את רוצה שאני יושיע אותך? מן הגורן או מן היקב? הרבה מפורשים הלכו בדרך כלל, והקושי מבואה. שאת העל אתה הופך ללא, ויושיח אתה מפרש בזמן עזר. ומה אתה מציע לנו? בניגוד לטענים, לעצור אחרי המילה אל. אל, שתורשו, אני, כן, אל, אל תגידי כך, יושיח השם, לא אני. ובאמת, צורה כזאת של המילה אל, אותו מלך כנראה, משתמש בה בפרק ג' במלכים ב', אתם יכולים לראות? כן, פרק ג' פסוק. פרק ג', אחרי שאלישע לא רוצה להיענות לפנייה אליו, אומר מלך ישראל, אל, אמצע פסוק י' ג', אל, כי קרא אדוני משלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. ומה משמעות המילה אל? מה? אל תדבר ככה, כן? אל תהיה קשה כזה, כי המצב נורא. ואם כן, אפשר לפרש כך, וכך גם קיל מפרש בדעת מקרא, ואני חושב שזה פירוש נכון, אני... אל, יושיח השם. כלומר, אל תדברי אליי ככה, אדוני המלך, הושיע אדוני המלך. אל, אל תגידי לי את זה, יושיח השם. מאין אני הושיח? מן הגורן או מן היקב? אל תראה לך מה לפנות אליי. אחים המרים אלה, שבעצם באים ואומרים לאישה, את פונה אליי אבל אין בכוחי להושיח, את צריכה לפנות אל השם, אז הוא מתרקח ואומר לה, מה לך? עכשיו נשמע מה. ותאמר, ותאמר, האישה הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונוכלנו היום, ואת בני נוכל מחר. ונבשל את בני ונוכלו, ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונוכלנו, ותחביר את בנה. עכשיו אתם מבינים למה לא קוראים את הקטע הזה בהסתרה? זה נורא, זה קטע מזעזע ממש. זה מזכיר לנו מה? לא, לא, זה מזכיר את הקללות, כן, אבל זה מזכיר. סיטואציה דומה ששתי נשים פנות אל המלך? משפט שלמה. אם משפט שלמה, משפט שלמה הוא... לא, לא בדיוק, משפט שלמה באות שתי נשים ומתווכחות גם, יש ילד מת וילד חי, זה נורא דומה. שתי נשים שמתווכחות על הילד החי למי הוא שייך. לא בשביל לאכול אותו, אלא בשביל לגדל אותו. והילד שם מת, למה? בגלל תאונה. קורה, גם בזמן ששלמה מלך ואיש ישב תחת גפנו ותחת תאנתו, גם אצל שלמה קרה איזה תאונה וילד תינוק מת, מה אפשר לעשות? אבל הריב הוא מי יגדל את התינוק החי, כל אחד רוצה את התינוק החי כדי לגדל אותו. והנה תמונת ראי איומה ונוראה בזמן המלך הזה שהוא כנראה יורם בן אחאב, שתי נשים בזמן המצור, ילד אחד מאחד מהבנים שלהם מת, והן רבות על הילד החי. אבל למה הן רבות על הילד החי, אם זה באמת ילד חי, לא כל כך ברור, המפרשים נחלקו פה. האם זאת שהחביאה את הילד, החביאה אותו חי מתוך רחמים ואי רצון להרוג אותו, או שהחביאה אותו מת כדי לשמוע אותו לעצמה. אם החביאה אותו חי, אז זה דומה ממש למה שאמרתי למשפט שלמה, אבל זה נורא ואיום, פשוט זה מין השתקפות, אין מילים, השתקפות... מטורפת של משפט שלמה. זה טירוף מערכות קרה פה. נשים אמהות רובות על תינוק לאכול אותו. אומנם התורה בכללות הזהירה שכך יקרה, ובמגילת איכה, המקונן במגילת איכה בפרק ב', גם הוא אומר שבזמן הרעב בירושלים כך היה, אבל בניגוד לכללה שמזהירה כך עלול לקרות, ובניגוד למקונן שאומר שכך קרה, אבל הוא לא מתאר את זה, אלא רק אומר את זה בלשון של קינה, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, פה אנחנו נפגשים עם זה בצורה חיה, ממש בתיאטרון, אבל אפשר לומר שזה תיאטרון האבסורד. והמלך מבין את המשמעות של הסיפור הזה, כלומר זה לא, זה טירוף מערכות. כן, המלך עובר על החומה לראות שהכל בסדר, במצור, שהחיילים על משמרתם, ניגשת אל הגישה ואומרת, הושיע אדוני המלך, ומה שיש לה לומר זה ביטוי מחריד, מעורר חלחלה למצב שאליה נקלע השומרון. פשוט לא יאומן. לא, כן, כלומר, היא טובעת את ה... זה לא שהיא לא מתביישת, אלא על מה הסכסוכים האזרחיים בין אנשי העיר, על אכילת ילדים. לא, טירוף נורא והיום. ויהי כשמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו, והוא עובר על החומה, וירא העם, והנה עסק על בשרו מבית. המלך הזה, שאיך שלא נגדיר, הוא מלך לא צדיק. מתברר שמתחת לבגדי המלוכה שהוא עוטה על עצמו מבחוץ, מבפנים הוא לבוש בשק. זה אומר עליו משהו טוב. מה? זה אומר, מלך אסור לו להופיע בלבוש שק, זה לא מתאים, אבל הוא לובש את השק שלא יוכל. ורק כשהוא נפגש בסיפור ההזוי הזה, המטורף הזה, הוא קורא את בגדי המלוכה שלו וכולם רואים שמתחתם בעצם הוא עטוף בשק. ומה המשמעות של זה שאדם עוטף את גופו בשק? והוא מזכיר את זה, שהוא בסתר הוא בעצם מתאבל ונמצא במצוקה גדולה על מצב העם. אבל כשהמצוקה גוברת עד כדי הסיפור הנורא הזה, אז המלך כבר לא מסתיר את המצוקה ולא מסתיר את אבלותו, אלא קורא את בגדי מלכותו ומתגלה לעיני העם כשהוא לבוש שק. מפליאה מאוד תגובתו. כלומר, עד עכשיו אפשר לומר על המלך שהוא בסך הכל נראה כאן בסדר. אבל פסוק למד א' הוא תמוע, ויומר, כל דעת מי אלוהים וכל יוסיף, אם יעמוד ראש של אישה בן שפט עליו היום. מה הוא רוצה מאל אישה? באמת. לא, מה הפרשנים אומרים את זה? מה, אתם חושבים שבגלל שהפרשנות החיילים, לכן המקור? בסוף הסיפור הקודם כתוב שהמעשה שעשה אלישע הביא תועלת. אני לא יכול להתחיל ללכת רוורס בסיפורי אלישע, אבל מי שמכיר את הסיפור הקודם בפרק ו', איך אלישע ערך קהירה לחיילים שבאו לתפוס אותו ושילח אותם לחופשי חזרה לארצם, אז הפסוק האחרון בסיפור הקודם הוא ויוכלו וישתו וישלכם וילכו לאדוניהם ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. איך, אז איך ייתכן שמיד אחר כך אנחנו קוראים ויהי אחרי כן ויקבוץ בן הדד מלך הרם את כל מחנהו ויעל ויעצר על שומרון? מה? אז עברו שנים של שקט, והשקט הזה מצד האויבת החמורה ביותר באותו דור לעם ישראל, לממלכת ישראל, מצד ממלכת הרם הייתה האויבת המסוכנת ביותר. מי רוויח את השקט הזה של שש שנים? מי? אלא שם, בזכות מה? בזכות המדיניות שלו. אני לא יכול להסביר לכם איך ולמה, אבל ברור שהמדיניות של אלישע, דווקא המדיניות ששחררה את החיילים הארמים מתוך קירה, מתוך ארוחה בשינה, היא השיגה את התוצאה הזו. ובשביל כמה שנים שקט, זה בהחלט היה שווה. איך אמר בגין המנוח? הוא מוכן לתת את סיני בשביל שלום. אפילו אם יש שקט, 40 שנה זה מספיק. צריך לומר שבגבול המצרי השקט באמת כבר שורר. כמה, לא 40 שנה, אבל למעלה ממחצית הזמן הזה. אני לא יודע אם זה בגלל שחזר בסיני, אבל אולי, מי יודע. רק רגע. אז אין קשר בין הסיפור הקודם לסיפור הזה, ולא ייתכן לקלוט את הכעס של המלך על אלישע, בגלל שאלישע שחרר לפני כמה שנים את חיילי הרם, מה שהביא לשקט ולמצב שגדודי הרם לא באו בגבול ישראל שנים, כנראה. אז עכשיו פתאום הוא נזכר במעשה ההוא, זה לא הגיוני. רק מי שקושר את שני הסיפורים ואומר שזה קרה מיד אחר כך יכול לחשוב על קשר של סיבה ותוצאה. אבל זה לא נראה ככה. הבנתם את מה שאני אומר? כן. נכון, אבל צריך להגיד את זה אולי בצורה קצת שונה. מבחינתו של המלך, אלישע אחראי על המצב, לטוב או לרע. מה? זה באמת, גם אחר חיפש את אליהו, למה? אבל אמר לו, אוכל ישראל אמר אחד לאליהו, בגלל שאליהו לא... אבל זה הבדל, אליהו גזר על הרע ואלישע לא גזר. אבל מבחינתו של המלך, זה לא משנה. המלך הזה רואה באלישע, איש האלוהים, את השגריר של הקדוש ברוך הוא. אם יש צרות, השם הקדוש ברוך הוא. אבל אם הקדוש ברוך הוא אי אפשר להתעסק, אז יש לו נביא, והנביא יושב בשומרון. לא צריך לחפש אותו כמו שאחר חיפש את אליהו. לכן הוא נשבע מתוך מה, באמת, קודם כל צריך לומר, זה ברור שהשבועה שלו מבטאת תפיסה עקומה. כן? למה זה תפיסה עקומה? הוא נשבע בהשם להרוג את הנביא, להסיר את ראשו מעליו. זה עקום, מכל כיוון שתבחן את הדברים התמוהים האלה, זה תפיסה עקומה. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מסערת הנפש והמצוקה הגדולה שהמלך נקלע אליה, ולכן יכול, אפשר בדוחק להגיד על האיש הזה, מלך ישראל, אין אדם מחפש בשעת צערו. הוא אומר דברים קשים ועקומים, שמבטאים איזו השקפת עולם עקומה, אבל הסיטואציה שמביאה אותו להישבה שבועה כל כך נוראה להרוג את אלישע, היא נולדה ממצוקה מאוד מאוד גדולה, שספק עם איזה מנהיג היה במצוקה כה מרה, כמו מלך ישראל בשעה הזאת. מפסוק למד ב' אנחנו נקלעים לקטע מאוד קשה, אחד הקטעים הקשים ביותר בספר המלכים, לפי דעתי מבחינה פרשנית. קשה להבין מה מסופר בהם, ויכול להיות שזה עוד סיבה למה את הקטע הזה לא כללו בהפטרה, למה לא התחילו לקרוא את ההפטרה מהתחלה. יש כאן קטע שפשוט אפשר, כמעט אפשר להבין אותו. נקרא: ואלישע יושב בביתו, והזקנים יושבים איתו, וישלח איש מלפניו, בטרם יבוא המלאך אליו, והוא אמר אל הזקנים: הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי? ראו, כבוא המלאך, סגרו הדלת ולחצתם אותו בדלת, הלא כל על רגלי אדוניו אחריו. עודנו מדבר עמם, והנה המלאך יורד אליו, ויאמר: הנה זאת הרעה מאת אדוני, מה אוכיל לאדוני עוד? אולי לא התקשיתם בקטע הזה, כי באמת המילים מובנות, אין כאן מילים קשות. אבל מה מסופר פה? תחזור על הסיפור. קשה מאוד לחזור על הסיפור. אז בואו ננסה לפתור את הבעיות כמיטב יכולתנו, ולא שזה חלק, אבל אין מה לעשות. זה קטע קשה ביותר. אלישע בן שפעת יושב לו, והגנים יושבים איתו. למה הגנים יושבים איתו? היה שיעור בדף יומי. לא היה שיעור בדף יומי, אני מקווה שברור לכם, כן? אבל משהו. בסגנון תקופת המקרא, יושבים לברר את דבר השם, ללבן את המצוקה, הגדולה, להתפלל, לא יודע. וישלח איש מלפניו, מי הנושא? המלך. מה השאלה? לא, מלאך, שליח. למה? כדי להרוג את אלישע. הוא אמר, הוא נשבע שהוא הולך להרוג את אלישע. אז הוא שלח שליח, לאיזה מטרה? להרוג את אלישע. טוב. בטרם יבוא המלאך אליו, המלאך זה אותו איש שהמלך שלח אליו, והוא אמר אל הזקנים, כנביא: הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי? הוא לא היה שם, הוא לא שמע, הוא לא יודע, אבל הוא כן יודע בנבואה. הראיתם, הכוונה, אתם ראיתם, אתם מבינים כי שלח בן המרצח. מי זה בן המרצח? המלך. למה הוא בן המרצח? הוא בן אחיו, אבל לא חייב להיות. בן פלוני, או בן תוארה, בן נעבת המרדות, זה לא הכוונה בן של, אלא הכוונה לבזות אותו עצמו. כן, אבל יכול להיות שהוא לא מתכוון שהוא בן של מרצח, אלא שהוא מרצח בעצמו. הוא מרצח קטן. איפה קודם? לא בטוח. הרי תן כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי. ראו, כבוא המלאך, כאשר המלאך יגיע לאיזה צורך? להרוג אותי, סגרו הדלת וחצתם אותו בדלת. מה תעשו? אל תתנו לו להיכנס. מה הוא חושב על אישה? שהמלך, אם המלך נשבע, אז על ידי זה שלא יתנו לו להיכנס בדלת, המלך לא יוכל לקיים את הבטחתו? כן, זה מה שהוא חושב. למה? הלא כל רגלי אדוניו אחריו. מי אומר את המשפט הזה? אלישע. למי הוא אומר אותו? לזקנים. הוא אומר? צריך להרוויח קצת זמן עד שגם המלך יגיע. כלומר, כמו שאני יודע שהוא שלח שליח אליי, גם הוא בעצמו יגיע מיד אחריו. אז הוא אומר, סיגרו הדלת וחצתם אותו, תרוויחו קצת זמן עד שיגיע גם המלך בעצמו. למה המלך בעצמו יגיע? מה? לא הבנתי. זה דו הריגה.
כשהוא
התעורר
מהקעת שלו,
ולכן שהוא מסתובב עם הנביא, שהוא מסתובב עם הרב. או ההפך. אז עכשיו יכול להיות, או שהוא בא לוודא שפקודתו מתקיימת, או ההפך. הוא בא כדי לבטל את פקודתו ולמנוע את הרצח של אלישע, ובעוד מועד. עודנו מדבר עמם, מי מדבר עם מי? והנה המלאך יורד אליו. יומר. הנה זאת הרעה מאת אדוני, מה אוכיל אדוני עוד? את איש האלוהים, ויאמר, הנה אדוני יש שתי ערובות בשמיים, יהיה הדבר הזה. ויאמר, אינך רואה ביניך ומשם לא תאכל. מי, מה, איך קראו הדברים האלה? תשמעו, אני צריך להגיד לכם משהו. אתם יודעים שדעת מקרא זה סדרה מאוד, יש לה הסכמות של רבנים, ועריכה ופיקוח של רבנים, ואין בדברים אפיקורסים, חס וחלילה. אבל פה, קיל, שיחיה, המפרש של ספר מלכים, אומר שמה שכתוב בפסוק למד ג' והנה המלאך יורד אליו, הוא לא אומר זה טעות, אבל הוא אומר, מלאך פה זה מלך. כלומר, קרא מלך, אל תקרא מלאך. זה פשוט תיקון גרסה. אם זה היה תנ"ך חילוני, אז הגרסה השתבשה וצריך לגרוס פה, והנה המלך יורד אליו. אבל הוא לא אומר הגרסה השתבשה, הוא אומר מלאך, לכוונה מלך. לו אני הייתי צריך לתת הסכמה, לא הייתי נותן הסכמה לפירוש הזה. זה פשוט תיקון גרסה, הוא עושה פה תיקון גרסה. האם עכשיו הוא אומר, בוא תראה שהגרסה שלי צודקת, והנה המלך יורד אליו, מכיוון שבהמשך הפרק, מה? תסתכלו רגע בפסוק י"ז, סוף פסוק י"ז. כאשר דיבר איש האלוהים אשר דיבר ברבע את המלך אליו. אז מי ירד אליו? המלך. איפה כתוב שהמלך ירד אליו? אומר קיר פה, בפסוק למד ג', והנה המלאך, תשים את האלף בסוגריים, והנה המלך יורד אליו. זה בא לקיים את מה שהנביא אמר לזקנים. מה הוא אמר לזקנים? תלחצו אותו בדלת, אל תתנו לו להיכנס לשליח. כל רגלי אדוניו אחריו. עודנו מדבר עמם, והשליח הגיע, אין צורך לומר, זה לא, לא מעניין אותנו השליח, והנה המלך יורד אליו. למה זה נהיה מלאך? למה המלך נהיה מלאך? א', כי לא כתוב, וב', הרי הוא קינה אותו, את השליח של יורם, של המלך, הוא קינה מלאך בפסוק הקודם. כבוא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אותו, עודנו מדבר עמם, והנה המלך יורד, אז מישהו אמר, רגע, מה עם המלאך? אז הוא הוסיף א', והנה המלאך יורד. אבל אומר, כאילו, זה המלך, לא המלאך. זה תיקון גרסה בלי לקרוא לזה בשם הגת. הוא פשוט נתקן פה את הגרסה. אני לא יודע אם יש לזה אסמכתאות. אם הוא היה מביא לנו אסמכתאות בתרגומים עתיקים, אז יכול להיות, כלומר יכול להיות שאני לא צריך לבדוק את זה. בכל אופן זה קיל, בדעת מקרא.
איך זה פותר את הבעיה?
והנה, אם נקרא והנה המלך יורד אליו, בדרך כלל בדעת מקרא את כל הדברים האפיקורסיים שמים בהערות, אבל פה זה נמצא בגוף הפירוש. אני קראתי ונדהמתי, ממש נדהמתי, שככה בדעת מקרא עושים לנו. מתקנים גרסה, פשוט כאחד גויי הארץ.
איך זה פותר את הבעיות? והנה המלך יורד אליו ויאמר, מי אומר? המלך, הנה זאת הרעה מאת השם. מה אוכיל השם עוד? כלומר, מה המטרת בו של המלך לפי האמירה הזאת? לא, הוא לא מתפלל, הוא אומר מה אוכיל השם עוד, הוא לא מתפלל, מה
המטרת?
מה? לא, בדיוק להפך, יאללה, איתכם. ממש הפוך, הוא בא בעצם למנוע את הרגתו של אלישע, כי הוא... כן, כשהוא אמר, כל יעשה לי אלוהים יכול לעשות עניין עוד ראש אלישע בן שפט, אז הוא ייחס את הרעה לנביא. ועכשיו הוא בא ואומר, הנה זאת הרעה מאת השם, מתקן. ולכן אין לי טענות נגדך, השם השם בזה, ומה יש לי לא לחכות? כלומר, אם זה היה אתה, אז יכול להיות שאם הייתי הורג אותך, זה היה מתקן את המצב. אבל פתאום הבנתי שהשם אחראי על הרעה, אני אין למה לקוות. רגע, אז למה ירד המלך לפי זה? למנוע, לא להתלהט, למנוע מהשליח לפגוע בנביא ולבטא תפיסה דתית חדשה. לפי התפיסה הדתית החדשה לא הנביא השם, אלא מי השם? השם, הוא עשה את הרעה, וממילא הוא לוקח את פקודתו הקודמת. שמע זה הנביא, שמה? שהמלך חצי חוזר בתשובה, אני יודע איך לקרוא לזה, מתחרט בכל אופן על התפיסה שהנביא השם ומבין שזה ביד השם, אז כנגד מה שהמלך אומר, מה אוכיל להשם עוד? הוא אומר לו, יש לך מה לאוכיל להשם. מחר שומרון תנצא. מחר יתפק הרעב. וזה תגובתו של הנביא. על מה ש... על מה ש... בית אתה רואה שהנביא אומר את דבריו, מי עומד מולו? המלך! ומי עוד? השליש! אז השליש מתחצף ואומר, לא ייתכן, אז הנביא אומר לו, בעיניך, אינך רואה בעיניך, והוא משם לא תוחל. אז בעצם באמת, הכל הסתדר יפה מאוד. מה? כתוב, היה השליש אשר למלך נשען על ידו. אז השליש שהמלך נשאר על ידו, אז המלך והשליש נמצאים מול הנביא. זאת אומרת, הנביא אומר את זה למלך. ואז כל הדברים קצת מסתדרים. אז אם אנחנו צריכים לשחזר את התמונה בשלמותה, המלך בשעת צערת נפש איומה, שקשה לשפוט אותו עליה, קורע את בגדיו, כשהוא שומע את האישה שפונה אליו, או שהיא, אז אני אמר, שומע את הסיפור שלה, קורע את בגדיו, ונשבע להרוג את אלישע, כי הוא אומר אלישע שאין בדבר הזה, ששומרון הגיע עד לעברי פי פחת, עד לטירוף המוחלט הזה ששמעתי אותו עכשיו. משם אנחנו עוברים אל אלישע, אחרי השבועה הזאת עוברים אל אלישע, אלישע יושב עם הזקנים, והוא בנבואה יודע שהמלך שלח שליח אליו. ואומר לזקנים, עוד מעט יגיע השליח. כשהשליח יגיע תעצרו אותו בדלת. למה? תרוויחו כמה דקות, כי מיד יגיע המלך. למה יגיע גם המלך? לבטל ולהתחרט את הפקודה. הוא יודע שכך יהיה, כך הם פני הדברים. ואכן, על בו של השליח, לפי הגרסה של קיל, על בו של השליח מדלגים, ישר מצטרפים אל המלך היורד אליו, והמלך מביא מיד תפיסה דתית חדשה, לא אתה הנביא השם, אני מצטער, השם עשה את זה, ואם השם עשה את זה, אין לי יותר מה לייחל. על זה מגיב הנביא ואומר, טועה אתה, כבר מחר שומרון תנצל, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את שומרון, אם אתה מייחל אליו, הוא יכול להציל את שומרון תוך יום אחד. השליש של המלך אומר, זה לא ייתכן, עונה לו הנביא, אתה לא תראה את זה. אתה תראה, אבל לא תזכה לאכול. זה רצף האירועים. הוא הגיוני. אף על פי שצריך להודות שדברים קשים מאוד, זה חייב אותנו ללכת עם קיר, מעשה מאוד קשה, והוא תיקון גרסה ממלאך למלך, שזה מחיקת א', זה שינוי הניקוד. אם לא נתקן את הגרסה, אנחנו הרי לא עוסקים בתיקוני גרסאות בדרך כלל, עודנו מדבר עם דעינם והנה המלאך יורד אליו, אז אנחנו נצטרך להוסיף בסוגריים, ואחריו המלך בעצמו, כמו שאלישע אמר, שכל רגלי אדוניו אחריו, והמלך שלא הוזכר פה, הוא שאמר, הנה זאת הרעה מאת השם, מה אוכיל להשם עוד. מבחינת הפרשנות הגענו לאותן תוצאות, אבל זה כמובן הרבה יותר דחוק. כי אנחנו מייחסים את ויומר למישהו שלא נזכר כלל. אם המלאך הוא אותו שליח של המלך, אז המלך עצמו, אנחנו יודעים שהוא צריך להגיע, אבל התנ"ך לא תיאר את עצם הגעתו. ואיך אפשר לייחס למיד את המשפט, מה הנה זאת הרעה מאת השם? ובאמת לפי זה, מה הגיוני לייחס את המשפט הזה למי? לשליח, אבל מה לשליח ולמשפטים כאלה, ומה, הוא, יש לו שליחותו להרוג את אלישע, הוא לא צריך לחזור בתשובה ולא להביע עמדות דתיות, זה לא תפקידו של השליח. זה באמת מתאים למלך לומר את זה. וזה שהמלך נמצא פה באמת כתוב בהמשך פרק ז', כי ברור שהנבואה של אלישע היא אל המלך, אבל הופעתו של המלך לא נגרע. אז לא יודע מה, תעשו מה שאתם רוצים. אבל בכל אופן אתם מבינים למה לא כדאי לקרוא קטע כזה בהסתרה. כי הקוראים בבית הכנסת לא יבינו מי בא, מי אמר למי, מתי ולמה. כל הקטע הזה הוא תמוה ביותר. כן.
למה אפשר לומר,
תן לדבר אישה שלו
לסתור,
והאיש הזה זה המלאך, זה השליח.
למה אפשר לומר שאישה, במקביל לזה
שהמלך שולח בלעד אליו,
אישה שלח
שליח אל המלך.
וכל הדיאלוג שיש לנו כאן, בין השליח,
שאישה שלח למלך... רגע, 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 אתה, תגיד, תקרא את הפסוקים ותזהר אותם. וישלח אלישה, אתה אומר? ושלח, אלישע שולח איש מלפניו.
זה שיבוא המלאך שהמלך
שלח. כן.
ובינתיים,
אלישע אמר,
כשהמלאך
שהמלך שלו יגיע, יסתתו אותו בבית, אל תינו לו, שלא
יתקרב אליהם. נו,
מה
הרווחת? הדיאלוג
שיש אחרי זה, לבין השליח,
איש
האלוף, אחרי זה כתוב למשל,
מי זה המלאך?
המלאך של מי?
של המלך. בסדר,
מה
הרווחת? לא, אבל לכם כל דבר, זה נקרא אחת.
לא, הוא לא מבשר, את הנבואה הזאת אלישע עוד לא אמר.
הוא עוד לא אומר.
נו, אז איך הוא מבשר?
הוא קורא למלך, וגם אלישע יודע
שהמלך יגיע. הוא לא, מה פתאום, הוא שלח שלך, לא בטוח שהשליח חזר.
הוא לא צריך לחזור, הוא בא למצל, השליח שלך תולח, הוא נוצר למלך, שלאלישע יש נבואה מלחמה, ותיאר אליו.
זה לא כתוב פה, זה לא מה שחברנו אמר קודם, מה שהוא אמר עליו זה שהוא שלח שליח כדי לוודא מה המלך מתכנן, זה לא כתוב שהוא חזר השליח הזה, אני לא מבין מה הרווחת.
לא שלח שליח, שלח שליח, לומר את הנבואה, שכתוב ביום אלישע שימות לו השם וכולי,
זה מה שהוא שלח ביד האיש. אז מי יגיב ולך רואה בעיניך ומשם לא תוכל? אבל... השליח נקרא איש האלוקים?
כן.
אה, באמת, מה?
לא, לא.
איש האלוקים והכינוי הקבוע של אלישע זה רק של אלישע. מה פתאום שהשליח של אלישע יקרא איש האלוקים? אי אפשר. הרב,
אני אמרתי את זה.
כן.
נו. הוא בא למלך, שירד,
יש לו מה לומר לו.
אין לו מה לומר לו.
נו.
ולכן, אלישע אומר, תעקרו את המלאך עד שהמלך יגיע. ולכן, ברגע שעודנו מדבר עם המילה המלאך עובד אליו. זאת אומרת, יותר מהם ממה שאלישע סיפה.
נו.
אז אלישע אומר, אם יש לך לא מתעשם, הוא רוצה להשם עוד. כלומר,
מתוודא לפני מותו. נו, זה לא קרה. אז מה הסוף הסופו? אני במתח, הוא מת על עומד.
המלך הגיע.
איפה כתוב שהמלך הגיע?
לא כתוב.
למה לא כתוב?
זה בכל מקרה שאלה,
לא, לא, לפי כיבה אין שאלה כזאת. כתוב שהמלך ירד.
אבל לא כתוב שהמלך ירד.
לא כתוב, זה פחות חשוב באמת. זה לא נורא. אבל זה שהמלך ירד זה קריטי.
זה מקובל שהרבי יקרא למלך?
שמה?
זה מקובל שהרבי יקרא
למלך? כן, זה יכול להיות, כן. איזה מילה? בצאת המלכים. איפה? מה? לעת צאת המלכים. לעת צאת המלכים, כתוב שם א'. טוב, אבל את הניקוד בכל מקרה צריך. והנה, הניקוד, שם הקריאו כתיב שם? לא קריאו כתיב? איזה? בשמואל ב'? שמואל ב', י' א'. כן, אז זה א' נחת, אתה צודק שם, אבל הניקוד הוא מלכים. פה זה קצת יותר מסובך. אוקיי, שמעתם? אפשר לא למחוק את א', בגלל שמצאנו מלכים כתוב עם א', רק לשנות את הניקוד. באמת זה הרבה פחות חמור. הניקוד זה בעלי המסורה, הם שנקדו את התנ"ך, וזה יכול לשקף ניקוד, יכול לשקף אולי בכל אופן איזה פרשנות או איזה קריאה לא נכונה. זה פחות חמור מאשר למחוק. כן.
אז
נכון, גם כשמלך, מלכים, גם במלכים אין שום מקום לאלף מבחינה דקדוקית, מאיפה האלף הזאת מופיעה? מה זה התנ"ך המבואר? של אבינרי, אבינרי כמדומני. אז הוא מוסיף, המלאך, כמו שאמרנו, איתנו את הרעיון הזה. רבותיי, זה מה שיש לי לומר לכם. תרצו, תקבלו, לא, אני אמרתי לכם שתי הצעות, ו... בוא אני אגיד לך משהו, אם באמת הנביא שלח שליח אל המלך שיבוא כי יש לו מה לומר לו, משמעות הדבר היא שלא בעקבות שינוי שחל במלך לטובה וכדומה באה נבואת הנחמה, נבואת הגאולה הזאת, אלא עוד לפני כן. כלומר באמת בו בזמן שהמלך היה שקוע באבלו הנורא, בו בזמן נשלח אליו שליח מאת אלישע להגיד בעצם שהקדוש ברוך הוא באמת הגיעו מים עד נפש ושומרון הגיע לירידה שאין למטה ממנה והקדוש ברוך הוא יציל את שומרון כבר מחר. ואז בעצם ההתפרצות של המלך כנגד אלישע הייתה התפרצות אל דלת פתוחה. זה מעניין.
גם היה
לפני זה את הנאמן,
המלך קרא את
השאר,
קרא
את
השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את
השאר,
קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא את השאר, קרא
את השאר, קרא את השאר, זאת אומרת, לא למה פה, למה קרא את בגדיו, פה הוא קרא, יש מקום לקרוא את הבגדים על ההווה, לא על, שם הוא קורא את בגדיו בפרק ה' על זה שאין לו פתרון לעתיד, פה הוא קורא על זה, ועל זה יש לקרוא את הבגד בנת, ששומעים את שתי האנשים האלה, ראוי לקרוא את הבגד, כל מי שהיה שם פחה לקרוא את בגדיו. אז זה לא, אבל באמת, הייאוש, הייאוש הנורא של המלך, אז זה נשאר, באותו זמן שהמלך נתון בשיא הייאוש, הנשאר שולח אליו שליח, להגיד לו, תבוא אליי, יש לי מה להודיע לך בשם השם. ואז בעצם הוא כאילו כועס על אלישע, בזמן של אלישע כבר ממש פועל לטובת שומרון.
אבל אתה קורא לו בן מלאכה,
לא, זה אחר כך.
לא,
הוא
שולח
מתפלל
מלאך, ותוך כדי זה מזרח,
לא, הם מציעים להפריד בין איש למלאך, תקשיב. הם מציעים ככה, פסק, אלישע לביתו ותקנים יושבים איתו, ונשלח איש מלפניו ונושא הוא אלישע. מה מטרת השליחות הזאת? להודיע למלך, יש לי מה לומר לך, תבוא אליי. בטרם יבוא המלאך והשליח של המלך.
מתי הוא אומר את זה?
מתי הוא אומר מה? זה חשבון אחר. לא, כן. אמרו, המלך הוא בן מרצח בגלל שהוא רוצה לרצוח אותי עכשיו. אבל מבחינת שומרון, יש לי נבואה בשורה. הנה רבותיי, הגענו אל פרק ז' פסוק א' שלפי הרמב״ם והתימנים והאיטלקים, זה התחלת ההסתרה. כן, תנו לי קצת להתקדם. מה אוכיל, מה
הכבה?
יוש, השם עשה את זה, כן. לא, זה להפך, בדיוק ההפך. אין מה לייחל. אבוד, המצב אבוד. ועל זה באה תגובת אלישע, בדיוק הפוך. ויאמר אלישע, כאן מתחילה ההפטרה לפי המנהג הראוי. ויאמר אלישע, שימו דבר אדוני, כה אמר אדוני, כעת מחר שאת סולת בשקל ושעתיים סורים בשקל בשער שומרות. העניין הזה של מחירים, הוא מאוד חשוב, כי הסיפור התחיל במחירים. אתם זוכרים? ראש חמור ב-80 כסף, וברבע קו דביונים ב-8 כסף, ב-5 כסף, והנה מהפכה גמורה בשוק. מחר, כעת מחר, שאה סולת. סולת זה חיטה, אבל חיטה מובחרת, קמח מובחר. זה שעתיים שעורים בשקל אחד. שקל זה כמובן צריך להזכיר, זה לא השקל שלנו. השקל המקראי היה 11 גרם כסף שבימינו שוויו הוא... כמה? אני יודע, אני חושב בסביבות 10 שקלים של ימינו, שקלים חדשים, אולי קצת יותר. אז לא דייקתי, בכל מה שאני אומר, אני לא מבין, זה לא בדיוק 11 גרם, זה לא בדיוק 10 שקלים, קחו את זה בערבון מוגבל. למה זה חשוב? זה למשל הפדיון הבן. ויען השני ששר למלך נשען על ידו את איש האלוהים, ויאמר, אם נהיה אדוני עושה ערובות בשמיים, נגיע הדבר הזה, מה הוא מתכוון עושה ערובות בשמיים? איזה, אבל מה זה ערובות? מה זה ערובות קודם כל? חלונות. ערובה בלשון מקרא ובלשון חכמים, זה לא כמו בעברית המודרנית. ערובה זה חלון, פשוט, חלון. אלא שזה כנראה חלון שבתקרה, ומכאן צמח בעברית המודרנית השם ערובה לצינור שיוצא מהתקרה. אבל זה חלון. הנה השם עושה חלונות בשמיים. היה הדבר הזה. עכשיו, מה הוא מתכוון? לשפוך את מה? אז אני חושב שזאת התשובה הנכונה, כי הרעב פה היה צירוף של בצורת עם מצור, ולכן הוא היה כל כך מר וחריף הרעב. לא כתוב, מה פה בצורת? הנה, ערובות. הנביא מלאכי אומר, והריקותי לכם... עוד פעם, מה הפסוק? איך? את ערובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. בפשטות הפסוק הזה מדבר על גשמים. אז מה שהוא רוצה לומר, אפילו אם ירד גשם עוד הלילה, או עוד היום, ירדו גשמים, זה עוד לא ישנה את המצב. כי הרעב הוא תלוי בגורמים שהם... אפילו אם לא היה מצור, זה לא היה משנה בבת אחת את המצב. אבל רעב שהוא גם בצורת וגם מצור, איך אפילו אם יבדו גשמים זה לא יפתור את הבעיה. כן, שמה? כמו במבול, אני לא יודע אם הם היו רוצים, כי זה בכל אופן לא היה עוצר. הכוונה לגשם ניסי, זה הכוונה בזה. אתה צודק, זה חוזר לפרשת נוח. אפילו אם יהיה גשם ניסי, כבד, כמו שהיה בשעת המבול, אבל לא המבול ממש, זה יעזור. אומר לו הנביא, אתה מסקתק בזה, אינך רואה בעיניך ומשם לא תוכל. עכשיו, צדקת כשאמרת קודם, שהמנהג להתחיל את ההסתרה, טוב, אנחנו לא דורשים להתחיל את ההסתרה מפרק ו' פסוק ד', בגלל שתי הסיבות שציינתי. א', הסיפור על שתי אנשים שזה קשה לקרוא אותו, וב', הפסוקים הקשים שקשה להבין אותם. אבל... קריאת ההפטרה מנבואתו של אלישע היא הכרח, כי אחרת אפשר להבין את ההמשך בכלל. עכשיו אנחנו מתחילים כאילו סיפור חדש. וארבעה אנשים היו בצורעים פתח השער, ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, ואם ישבנו פה ומתנו פה, ממה? גם רעב. ואתה לכו ונפלא אל מחנה הרע, אם יחיונו נחיה, ואם ימיתונו ומתנו. אז למה הם רוצים ליפול, כלומר להתמסר בשבי לחיילי הרם? יש להם סיכוי לחיות, וגם אם הם ימותו, אז צריך להזכיר את מה שכתוב במגילת איכה, טובים היו חללי חרב וחללי רעב. כלומר, עדיף למות בחרב מאשר לגבוע בצורה איטית ברעב. מה עוד שבמחנה הרם יש איזה סיכוי אפילו קלוש, שבכלל הם יאכילו אותנו ויחיו אותנו. ויקומו במשק לבוא אל מחנה הרם. ליפול זה ביטוי מקרי, מי זה מקרי שמחרותו להתמסר בשבי. ויקומו במשק. מה זה נשק? יש שני נשקים. נשק אחד זה ערב, הערב, התחלת הערב. קודם כל נגיד מה זה נשק. נשק זה אותו זמן ביממה שבה יש זרימה חזקה של רוח. מי שהיה אתמול בערב, ואני לא יודע מה היה פה במעלה אדומים, אבל אם רדת הערב התחילה כזאת נשף, התחיל כזה נשף, שכדאי היה לא לעמוד ברחוב. פה בטח. אז זה נשף אחד, ואגב זה קורה ככה, כל יום בכל העולם, בכל הארץ. הזמנים של זמני הרוחות הם עם התחלת הלילה ועם סוף הלילה. אלה זמני הרוחות, ולכן יש נשף ערב לילה, נשף. כנשף בערב יום, ויש נשף אחר שהוא מאוחר לפנות בוקר. איזה נשף אנחנו מדברים? למה? לא ברור לי. ויקומו בנשף, אז מה אתם אומרים? מוקדם לפנות בוקר. ויקומו בנשף לבוא אל מחנה הרם. יכול להיות, בתחילת הערב. כן, הנשק חוזר פה פעם שנייה. ויקומו בני שף לבוא אל מחנה הרם, ויבואו עד קצה מחנה הרם, והנה אין שם איש. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? מבחינת המיקום בסיפור? איפה אנחנו נמצאים מבחינת המיקום, לא המיקום הגיאוגרפי בסיפור? באמצע הסיפור, זה אמצע הסיפור. לא, מבחינת המיקום אנחנו עכשיו במרכז הסיפור. זה רומז לשיטתי הידועה. ואדוני השמיע את מחנה הרם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. ויקומו וינוסו ונשף, ויעזבו את אוהליהם וצוסיהם ואת חמוריהם במחנה כאשר היא, וינוסו אל נפשה. זה הסבר, כל הפסוקים האלה שקראנו, כל פסוק ז' הוא הסבר ו' ז', הסבר למה שכתוב בפסוק ה' בסוף, והנה אין שם איש. מתי קרה כל הנס הזה? גם בנשף. כלומר, כשהם יצאו משער העיר שומרון, הם יצאו בנשף, באותו זמן עצמו הייתה בריחה מבוהלת ממחנה, כתוצאה מבהלת שווא. הם שמעו קולות שהשם השמיע להם, אבל קולות לא אמיתיים, כלומר, הקולות היו אמיתיים, אבל לא עמד מאחוריהם כלום, אולי באמת הרוח גרמה לזה. אתה יודע מה? אתמול בערב ישבתי באיזה ראש הר אחד ושמעתי את הרוחות, אפשר היה לשמוע בזה כל דבר, כן? אז יכול להיות, באמת, הרוח של הנשף הביאה באוזניהם קולות של חי וסוס ורכב, והם היו בטוחים, הרי זה לא יכול להיות שזה ישראל, כי ישראל נצורים בתוך העיר שומרון, מאיפה בא הצבא? ואז הם אמרו, אולי זה צבא שבא לעזור להם, וזה התחלת הלילה, קמו כולם וברחו. אגב, זכורני, קולות במלחמה בלילה זה דבר בעייתי מאוד. הלילה הראשון שלי במלחמת יום כיפור, אני ממש זוכר את זה כאילו זה אתמול באמת, פתאום אנחנו שומעים ממרחק לא רב מאיתנו קולות של שרשראות של טנקים בתעלה, על גדות התעלה, אחרי שהנוצרים כבר חצו את התעלה כמובן. ואתה שומע כוח רציני, בלילה זה נשמע, אני לא יודע אם זה היה אולי פלוגה, כוח של פלוגה, אבל זה נשמע כמו הארץ רועשת, וזה על ידך. עכשיו אתה אומר, לראות או לא לראות? מי אלה? האם זה המצרים, מלכי מצרים, כמו שכתוב פה, שעוברים לידינו ואם יגלו אותנו, אז זה הסוף שלנו, או שזה כוח שלנו, שעובר, זה בלי תאום. ואם אנחנו יורים עליו, אנחנו יורים על כוחותינו. אני כבר לא זוכר מה זה היה, זאת האמת. אני רק זוכר את הרעש העצום ואת ההתייעצות בקשר, מה לעשות. כן, היה פשוט מלחמה, זה חרס מוחלט. אתה לא יודע מה מימינך ומה משמאלך ומי נגד מי ואיפה כוחותינו ואיפה האויב, היה בלבול טוטלי.
גדעון משתמש בזה דבר.
מה?
גדעון משתמש בדבר דומה.
נכון, אבל גדעון עשה רעש אמיתי. נכון. ויקומו וינוסו, כן, זה הסבר. ויבואו המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו וישתו, ויסעו משם כאב וכרים, וילכו ויתמינו, וישובו ויבואו אל אוהל אחר, ויסעו משם וילכו ויתמינו. אחרי שהם כבר ראו ש... ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים. היום הזה יום בשורה, ואנחנו מחשים. וחיכינו עד אור הבוקר, ומצאנו אבון. איזה אבון? מה זה משנה? חכו עד הבוקר, זאת פרנט. אנשים מתים, ראינו מה המצב של שומרון. כל רגע הוא קריטי, להצלת נפשות. אז מה, אנחנו נטפל בכסף וזהב ובגדים ונתחיל להטמין לעצמנו הצרות, כשבעיר שלנו בני עמנו נמקים ברעב, מתים ברעב, ואתה לכו ונבוא ונגיד הבית המלך. ויבואו ויקראו את שוער העיר, ויגידו להם למור, באנו אל מחנה הרם, והנה אין שם איש וכל אדם, כי אם הסוס עשו והחמר עשו ואוהלים כאשר המה. ויקרא השוערים ויגידו בית המלך פנימה. מיד הבשורה של המצורעים עוברת אל בית המלך פנימה. ויקום המלך לילה. אז מה זה? על איזה נשת אתם מחליטים? הראשון או השני? אוקיי.
אני לא רוצה
להגיע לבוא,
רק מחר הראשון,
אוקיי, נכון, אז זה הדשף הראשון, אבל עבר כבר קצת זמן מאז, כן, עד שהם נכנסו לאוהל הראשון, לאוהל השני, ועד שהם באו לחזרה לשער, זה כבר היה אמצע הלילה, והמלך היה צריך לקום באמצע הלילה, ויאמר אל עבדיו, אגיד נא לכם את אשר עשו לנו ארם. ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה לחווה בשדה, לאמור, כי יצאו מן העיר ונתבשם חיים ואל העיר נבוא. כלומר, הם רעבים, הם יבואו, יחשבו שאנחנו ברחנו, ואז בחוסר זהירות הם יצאו וישאירו את השער פתוח, ואנחנו נתפוס אותם חיים, שבויים, וניכנס לתוך העיר בשער הפתוח. מלך חשדן, אה? הוא לא מאמין. עכשיו, נזכיר רק, האם זה ביקורת ההתנהגות שלו, או ששמע זה מראה ערני? מה? זה נכון, אבל זה מראה. מה? בדיוק, אם הוא מאמין לאלישע, אלישע אמר כעת מחר יהיה הצלה.
הוא לא אומר
איך, אבל זה לא בא בחשבון, הוא לא מעלה על דעתו, אולי זה מה שאלישע התכוון. לא, הוא חושב מחשבה צבאית מאוד ריאליסטית. מה, הם עובדים עלינו? לא כדאי לנו ליפול במלכודת הזו. אבל הוא לא מעלה על דעתו, אולי זה רמז להתגשמות נבואתו של אלישע. ויען אחד מעבדיו ויאמר, ויקחו נא 5 מן הסוסים הנשארים, אשר נשארו בה, כי נעם ככל המון ישראל אשר נשארו בה, כי נעם ככל המון ישראל אשר תמו, ונשלחה ונראה. העבד הזה מדבר פה כמשורר, לא ברור למה הוא מעריך, אבל מה שהוא רוצה לומר, בואו נשלח שליחים, שיפתרו לנו את העניין הזה, ואם תטען, הוא בא לענות על השאלה, אז מה? לפי החשש שהמלך חושש, שאנחנו שולחים אנשים למה? ל? או לשבי אצל הרם, נתון אין מה להפסיד, כי גם פה כולם מתים ברעב. אין מה להפסיד. אז הינם ככל המון ישראל, אשר מה? אשר נשארו בה בעיר שומרון, ככל המון ישראל אשר תמו. אנחנו עומדים למות ברעב. מה יכולים להפסיד? נשלח כמה אנשים עם סוסים, ולא יקרה כלום. נראה. ויקחו 2 רכב סוסים, וישלח המלך אחרי מחנה הרם למור, לכו וראו. וילכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים אשר השליחו ארם בחופזם, וישובו המלכים ויגידו למלך. מה הם אמרו למלך? באמיתי, מחנה ארם מתפרק, הארמים ברחו ונצו על נפשם. ויצא העם ולבוא את מחנה ארם, ויהי שאת סולת בשקל ושאתיים שעורים בשקל כדבר אדוני. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו על השער. למה הפקיד אותו על השער? לעשות סדר, לפקח על היציאה, על הכניסה. אבל העם היה רעב וטרוע, וירמסו העם בשער וימות כאשר דיבר איש האלוהים אשר דיבר ברדת המלך אליו. ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור, שאתיים שעורים בשקל ושאה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשער שומרון, ויען אשר איש את איש האלוהים ויאמר, והנה אדוני עושה ערובות בשמיים, יהיה כדבר הזה, ויום הנך רואה בעיניך ומשם לתוכל. ויהי לוחם, וירמסו אותו העם בשער וימות. כל 3 הפסוקים הם מיותרים להפליק, כפי שאתם בוודאי שמים לב. אמרנו את מה שכתוב בהם כבר פעם ופעמיים, ואומרים את זה כבר בפעם השלישית בפסוקים האלה, וזה פסוקים ארוכים ומלאים, שקשה להבין, אבל כנראה שמה שהם רוצים לומר הפסוקים האלה, קראת הסיפור מסובך, התלבטת בכל מיני קשיים. מה עיקר הסיפור? מה נועד, למה מכוון הסיפור? מה? דבר השם מתקיים, במלואו, על 2 חלקיו. ומה הם 2 חלקיו? החלק האחד הוא מה שהשם שלח את אלישע לומר, הצלת שומרון, שאה סולת בשקל ושאתיים שעורים בשקל, והדבר השני הוא דברו של איש האלוהים, שכנגד חוצפתו וחוסר האמון של השליש, הוא קצב את עונשו, וגם זה התקיים. 2 הדברים במלואם התקיימו. 3 הפסוקים האחרונים שמיותרים, ו3 פסוקים, כן, 3 פסוקים מיותרים, הם בעצם באים להעמיד את הסיפור על עיקרו. עיקרו של הסיפור הוא על אמון וחוסר אמון בהשם. אמון וחוסר אמון בנביאו. זה הנושא של הסיפור כנראה. והדמויות כאן הם הנביא כמובן מצד אחד. מצד שני, הדמות שכנגד לנביא מהי? השליש, שהוא כופר לגמרי באפשרות של הנבואה. והדמות המתנדנדת בין השליש, הרי הוא נשען על ידו של השליש מצד אחד, אבל מצד שני הוא בא ברגליו אל הנביא, זה המלך. המלך הוא כאן הוא הדמות ההססנית שנעה בין הקוטב האחד של השליש לקוטב ההפוך של הנביא, והוא באמת באמצע. זה בעצם עיקרו של הסיפור. בואו נסכם במשפט אחד, מה עוד צריך ללמוד מהסיפור הזה? יש לרחל המשוררת שיר שנקרא יום בשורה, והיא משתמשת בסיפור שלנו כדי לומר את הטענה הבאה. אני, אומרת רחל, לא מוכנה לשמוע את בשורת הגאולה של ימינו מפי מצורעים. אם המצורעים יביאו את יום הבשורה, אני מעדיפה למות ברעב ולא לשמוע את בשורת הגאולה מן המצורעים. אז בלי להתווכח עם רחל על מה שהיא אומרת, צריך לומר שהיא הרגישה היטב את העוקץ של הסיפור הזה. זה סיפור של הצלה ניסית, אין ספק. אבל זה סיפור של הצלה ניסית לעיר ולמלך שלא מגיע לה. ולכן הכל נעשה פה שלא במאור פנים. הכל נעשה פה כדי להוכיח שבעצם זה הצלה והתחשבות אלוקית במי שלא מגיע להם. ואם אתם זוכרים, על מנהג הרמב״ם שמגלגים מפה עד פרק י' ג' פסוק, פרק י' ג' פסוק כף ג', אמרתי לכם שהפסוק הזה הוא מצליא, כמה שהוא בעצם מסכם את האירוע, סיכום נאמן. לא נקרא את זה. ויחן אדוני אותם וירחמם, ויפן עליהם, למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב, ולא עבר השחיתם ולא השליחם מעל פניו עד עתה. כלומר, לא בזכותם בכלל, אלא בגלל ש... אם לא עכשיו, אז המשמעות הייתה להשחית אותם לגמרי. הם עמדו ערב השחתה, והשם לא עבה השחיתם למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב. לכן הפסוק הזה הוא פשוט מבחינת ה... זה גאוני להביא את הפסוק הזה כמסכן את כל האירוע שקראנו עליו, למרות שהפסוק לא מדבר על זה בכלל, מדבר על משהו אחר, לא רחוק. בקיצור, אחד הדברים שמבטאים את הישועה שניתנת פה לא במי שזה מגיע, זה באמת שהבשורה על הישועה באה מפי המצורעים, מפי ארבעה מצורעים. הדרך הזאת של הרמיסה של השליש, ביה. אני מזכיר לכם מה רש"י אומר על ותקרבו אליי כולכם, זאת אומרו נשלחה אנשים לפנינו, בערבוביה, בדחיפה. טוב, אין להתפלא, אנשים רעבים, אבל זה לא בא בצורה מסודרת, הישועה, אלא בצורה של המון נדחה ורומס איש את רעהו, עד כדי כך שהשליש שהופקד על השער נרמס ברגליהם. וכמובן, כל הסיפור על המלך, וכל הסיפור על האימות בינו לבין הנביא, וכל הסיפור על השליש, בעצם אומר, הם לא מאמינים כל כך, הם קטני אמונה, המלך בעצמו, גם כשהישועה באה, הוא לא לוקח את זה בחשבון, את הדברים של אלישע. כל הסיפור הוא בעצם סיפור על מלך לא צדיק, על עיר חטאה, בעצם על נס שהגיע בחינם, או כמו שהפסוק הזה אומר, לא בזכותם, אלא בזכות הברית עם אברהם, יצחק ויעקב, זה לא עבה שהם השחיתם.